דיגיטוק, הפודקאסט שמוצא, מנתח ומביא עד עליכם את כל מה שחם היום בעולם השיווק והתוכן.
אז מה קורה חברים? אנחנו בפרק השלישי של דיגיטוק. אני יובל גרודה, כאן איתי נמצא אריק פורמן. מה קורה אריק?
מה עניינים? מה המצב? בסדר, כל טוב, פרק שלישי.
חגיגי במיוחד.
חגיגי, למה חגיגי אבל?
לא יודע, כל פרק אנחנו אומרים שהוא חגיגי.
אז שיהיה חגיגי כמו שצריך, אנחנו אוהבים לחגוג. זהו, אנחנו בדיגיטוק. אתה רוצה קצת להסביר מה זה דיגיטוק?
כן.
שידעו, הפודקאסט.
פודקאסט דיגיטוק, הפודקאסט שמסקר למעשה את כל מה שחם וחדש בעולם הדיגיטל והשיווק בישראל ובעולם. אני יובל גרודה, יוצר תוכן, הבעלים של סוכנות התוכן גרודה. אנחנו מתעסקים בתהליכי תוכן עם לקוחות, מניהול סושיאל באמת, עד למיתוג ותהליכים הרבה יותר רחבים של בניית התדמית של המותג בחוץ. איתי נמצא גם אריק פורמן.
כן, אני פה. אתה פה? בפרק השלישי, אני פה.
בפרק השלישי, כמו בכל שבוע.
כמו בכל שבוע. אז בעצם, אני אריק פורמן, אני הבעלים של ארקס דיגיטל, אנחנו אחראים ומתעסקים עם כל הנושא הזה של הפרפורמנס, בניית אסטרטגיה, בניית תהליכים, קמפיינים ללקוחות בארץ בעולם, תקציבים שונים ומשונים. והיום...
אז מה היה לנו השבוע, אריק?
זהו. אז היום אנחנו מדברים על נושא, האמת, די מעניין, ויש כמה דוגמאות גם מאוד מאוד מעניינות של מה שקרה לא רק השבוע, אבל בוא ניכנס לזה. אז השבוע פייסבוק הודיע רשמית, שהיא הולכת לשנות את השם שלה.
וואו.
לשנות את השם שלה, מעניין, מעניין. אז מה זה ריברנד, מה זה ריפרש של מותג? האם זה קשור למיתוג, והאם מיתוג זה רק לוגו? היום אנחנו נדבר על הכל. מי שיש לו עסק ורואה אחרים שעושים שינויים בעסק, מבחינה מיתוגית, מבחינת התהליכים, אז אנחנו בעצם נדבר על הכל.
אז באמת הנקודה הראשונה שאני רוצה שניגע בה, זה באמת, לנתח רגע את הנקודה הזאת, יש לנו מותג כל כך חזק כמו פייסבוק שתחתיו מחזיק כמה פלטפורמות, יש לנו את פייסבוק, יש לנו את אינסטגרם, התתי פלטפורמות שלהם, רילס, IGTV, פלטפורמה ענקית.
נכון, אין מישהו בעולם לפי דעתי שלא מכיר את הפלטפורמה הזאת.
אני לא מאמין.
אם זה זקן, צעיר, ילד, כולם היום יודעים את
כולם ה... כולם מכירים את
לא פייסבוק. לא משנה אם הם גולשים על בסיס יומי, הם מכירים את הפלטפורמה. כן.
הם מכירים, ולרוב גם יש איזשהו קשר עם המותג, כאילו כולם נמצאים בפנים, נכון. חשוב להם להיות שם.
נכון.
אז למה בעצם דווקא בשלב שפייסבוק היא הפלטפורמה הכי גדולה ועוצמתית שיש היום,
החליטה לשנות את השם.
החליטה לשנות את השם.
קודם כל, אנחנו עדיין לא יודעים לאיזה שם היא הולכת לשנות. אז מה שקרה זה שבאמת מרק צוקרברג החליט שהוא משנה את השם. ב-28 לחודש, לאוקטובר 2021, יש ועידה, שוועידה שנתית של פייסבוק, שהיא ועידה שנקראת ועידת הקונקט של פייסבוק, ומרק צוקרברג החליט שהוא הולך להודיע שם רשמית מה הולך להיות השם. הסיבה, מה שאומרים מבחינה כללית, שהוא פשוט רוצה לתת את ההרגשה ש... פייסבוק, זה לא רק פייסבוק, יש כמו שאמרת את כל הפלטפורמות מסביב.
פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, שבהרבה מקומות בעולם כבר וואטסאפ הפך להיות גם יותר מרק אפליקציית מסרים.
נכון, בברזיל למשל זה כבר מערכת שאפשר לרכוש דרכה ולעשות, ויש המון פיתוחים סביב זה.
זה אומר שפייסבוק מתרחבת לעוד תחומי חיים, שיש לנו מלבד להיות איזושהי רשת חברתית.
נכון, אז זה בדיוק מה שמרק זוקרברג מנסה לעשות. הוא רוצה במילים אחרות להגיד שזה לא רק במרכאות רשת חברתית, זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, ורוצה שיסתכלו על פייסבוק, או איך שלא יקראו לה, במשהו קצת יותר רחב ויותר גדול. אם אתה שואל אותי, אני לא יודע. כאילו זה נשמע לי קצת מוזר ברמה הזאת. נכון, אנחנו הולכים לדבר פה על כל מיני ריברנדינג שעסקים עשו. אנחנו נדבר גם ריברנד, מה זה אומר למי שעדיין לא ירד איתנו עד הסוף. אבל זה קצת מוזר. אם הוא ישנה את זה 180 מעלות, מקצה לקצה, קשה לי לדעת אם זה מה שיקרה.
מה האימפקט שזה יהיה? לי תחושת הבטן שלי אומרת שכאילו הפלטפורמה כפייסבוק תישאר פייסבוק. זה כאילו לדעתי זה משהו ברמת החברה מלמעלה.
יכול להיות זה יהיה אני לא יודע, אין, אתה יודע, הם מאוד שומרים על הדברים הקטנים האלה.
בשביל לייצר מזה איזשהו אייטם ובאז.
בדיוק, בשביל לייצר איזשהו לא רק אייטם ובאז, הם הבינו שהכל יוצא מאוד מהר ויהיה מאוד... יכולים להשפיע מבחוץ.
במיוחד שזה
לא
גם חברה שנסחרת בבורסה.
בדיוק, כל דבר כזה נורא משפיע ויכול לפגוע. יכול לפגוע או הפוך, יכול גם לעשות דברים טובים. אני חושב שיש פה משמעויות גם גדולות יותר, כי
הם פייסבוק... הם רוצים לשלוט בתהליך עצמו, במה קורה ואיך זה משפיע, לדעתי זה הסיבה שזה כזה שסודי.
יכול להיות, שמה, יש דברים שאנחנו לא יודעים. יכול להיות שפייסבוק גם יודעת שהקהל הצעיר פחות נמצא שם היום. יכול להיות שהיא פשוט מבינה שאולי הריברנד הזה יעשה לה איזה משהו. אז שנייה לפני שאנחנו מתעמקים עוד צעד נוסף, דיברנו על פייסבוק מדהים, תן לנו קצת מהמקום של עולם התוכן. מה זה בעצם ריברנד, אוקיי? שיבינו.
קודם כל, נלך צעד אחד אחורה לפני הריברנד. מה זה ברנד? מה זה מותג? איך היום אנחנו מסתכלים ובוחרים מה זה מותג? למעשה מותג זה עסק, שהוא הרבה מעבר לרק עסק. אוקיי? זה נשמע קצת כזה מפוזר וגדול, אבל בוא ניצור רגע פנימה. מה שמייחד היום את המותגים ונשים על זה את התגרשיים, זה בעצם זה שהם מחברים את הלקוח מלבד למוצר, אלא לסיפור, למותג עצמו. לאותו לקוח קצה יש איזשהו רגש. בדוגמה הכי טובה שאני תמיד אוהב להשתמש בה זה נייק. נייק היא מותג שהוא הרבה מעבר למותג. כאילו אתה יכול לראות את זה מהמסרים שלהם החוצה, הם לא בוא תקנה, הם מה השינויים שאנחנו עושים בסביבה, העצמות, מודלים בעצם שמקדמים בתוך המותג כדי שזה ישליך על המותג וייתן לו בעצם את כל הערכים האלה. אז בעצם מותג זה איזשהו עסק, או נקרא לזה גוף של הלקוחות שלו, לקהל שלו, יש איזשהו חיבור רגשי אליו. אוקיי, היום אנחנו קוראים מותג, זה משהו גדול, עוצמתי, זה יכול להיות מותג שהוא קטן, שהוא מאוד, נקרא לזה, מאוד בוטיקי, אבל הוא עדיין מותג, כי יש שם חיבור רגשי לכל האלמנטים בתוך המותג.
שבוע שעבר אנחנו דיברנו על סמכותיות, כל הנושא הזה של האותנטי, אוקיי? אני חושב שזה שילוב של המון דברים, גם בהקשר של שבוע שעבר. זאת אומרת, מותג זה עסק שאני מרגיש לי נורא נוח לקנות איתו, מרגיש לי נורא נוח לעבוד איתו.
שאני מכיר אותו.
שאני מכיר אותו. אז זה מתקשר גם לסמכותיות הזאת, לאוקיי, נוח לי לקנות איתו, הוא כבר מתחיל לצאת מהבועה של רק העובדים מכירים, או רק החברים הקרובים, זאת אומרת, זה עסק שמתחיל לתפוס יותר ויותר גלים.
הד,
ומעגלים של לקוחות, וזה מה שבעצם לאט לאט הופך את המותג. אבל, אז אוקיי, אז יש בעצם מישהו שעשה... מותג, אוקיי? גם אנחנו, האמת, בארקס דיגיטל, עד לא מזמן עשינו איזה ריפרש, אוקיי? לקחנו את הלוגו הקיים, עשינו לו איזשהו החייאה מסוימת, כי רצינו קצת להרגיש איזשהו...
התקדמות, אין היום חברה שבתחום של 10 שנים לא מבינה שהיא חייבת לייצר איזשהו שינוי למיתוג שלה, כי העולם מתקדם, במקרה שלנו היום, בדור שלנו, העולם נהיה יותר ויותר דיגיטלי, הקהלים משתנים, הקהלים משתנים, יש יותר חשיבות לאיך אנחנו נראים, למה אנחנו משדרים, וזה אחת הסיבות היום שהרבה מותגים בוחרים לצאת דווקא בתקופות האלה לריברנדינג. זה לא מה שקורה רק עכשיו, זה לאורך כל ההיסטוריה קרה עם מותגים.
סבבה, אז רגע, דיברנו על מה זה בעצם מותג, אוקיי?
עכשיו, מה זה
מילים?
ריברנדינג?
אז מה זה ריברנדינג בעצם?
אז כמו שזה נשמע בתרגום החופשי, מיתוג מחדש. לקחנו את המותג שיש לנו היום. הבנו בעצם שהמותג שלנו... לא שם איפה שאנחנו רוצים, יש לנו עוד איזושהי כברת דרך שאנחנו רוצים להגיע, אם זה לגעת בלקוחות חדשים, אם זה לשנות תדמית על המותג בעיני הקהל, ופה אנחנו יוצאים בעצם למיתוג מחדש. עכשיו, מיתוג מחדש זה לא אומר שאנחנו רק נוגעים ומשפצים את הלוגו, אלא למעשה אנחנו מנתחים את הקהלים שלנו מחדש, ומייצרים התאמה של המסרים שלנו, את המסרים שיש למותג להעביר, המסרים והערכים שלו, ובעצם רוקמים אותם מחדש ברוח התקופה, ויחד עם האסטרטגיה וקהל הלקוחות שאנחנו רוצים לפנות אליו.
לפי האבטר בעצם.
מעולה, בדיוק.
מעולה. אז נחדד את זה שבעצם לכל עסק, ואם אין לכם, אם אתם בעלי עסקים ואין לכם אבטר, זאת אומרת, מי הלקוח שלכם, אז אתם צריכים לעשות את זה בדחיפות. אבטר זה בעצם אומר, מי הלקוח שלי? הרי לא כל אחד הוא לקוח של ארקס דיגיטל, כמו שלא כל בעל עסק הוא לקוח של גרודה קונטנט. אותו הדבר, זה בעצם, לא משנה גם אם יש לכם חנות ירקות, לא כל אחד הוא לקוח שלכם. ילד בן 18 שאין לו בית ואין לו כלום, הוא לא לקוח שלכם. אולי אמא שלחה אותו לקנות, מעבר לזה הוא לא לקוח מסור שיהיה בתהליך, אם זה אופטיקה, אם אין לי משקפיים, לא נראה לי שנכנסתי ב-15 שנה האחרונות לאופטיקה, חוץ מלמדוד איזה משקפיים. זאת אומרת, יש לי איזשהו טייפקאסט מסוים של, של לקוח. אז הבנו, אז הבנו לרגע מה זה מותג, הבנו מה זה ברנד, הבנו קצת בחצי, חצי דקה מה זה
ריברנד.
אבטר, ודיברנו על ריברנד, מה זה ריפרש של מותג.
אוקיי. זה נקודה שהיא מאוד חשובה. אם ריברנד זה תהליך שהוא מאוד מסיבי שאנחנו לוקחים ובוחנים את כל התהליכים ומתחילים להתייחס גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו, בריפרש אנחנו מסתכלים על הדברים יותר בצורה, נקרא לזה מינורית. זה אומר ההבנה שאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי ברמת הנראות או רק ברמת המסרים, ולמעשה אנחנו מייצרים איזשהו רענון. אומר, אנחנו לא משנים את הלוגו שלנו מקצה לקצה, אנחנו יותר מתאימים אותו לרוח התקופה. אם אנחנו ניתן דוגמאות למותגים שעשו את זה, אז הם באמת נגעו בזה בצורה מאוד עדינה, אם זה שיפוץ קל של הלוגו, או התאמה של פלטת הצבעים באמת לרוח התקופה, או ברמת המסרים.
אני חושב שזה לא רק רוח התקופה, כמו יש צבעים שמסמלים דברים, וזה מסמל וזה נוגע, כמו שאמרת אז ברגש, ובעצם סמל או צורה היא מעבר, איך מרגישים איתה ומה היא עושה. אוקיי? אז בעצם דיברת באמת על הנושא הזה של ריפרש, אז בואו ניתן דוגמה, האמת שסערה את הרשת לפני כמה חודשים, אם לא שמעתם, אז תשמעו עכשיו.
לא נראה לי שמישהו לא שמע.
אז אתה מכיר את שיומי, נכון? שיומי רשת...
ענקית הטכנולוגיה.
הסינית שיומי, נכון? בעצם לפני כמה חודשים הרשת סערה וגעשה, כי שיומי שילמה $300,000.
$300,000
על תהליך מיתוג. עכשיו תשאל אותי, מה היה תהליך המיתוג?
מה היה תהליך המיתוג?
הפכו את הלוגו. האמת, אני לא יודע אם בעריכה, אולי נוסיף את זה.
מי שרואה בווידאו יראה כרגע את הלוגו על המסך ככה, פינג.
כן, אז בעצם מה שקרה זה שהלוגו היה מרובה, ובפנים היה MI, שיומי. ומה שקרה... זה הביאו לפרופסור לאומנות בשם קניה ארה, אוקיי, שהוא מעצב על, ולמרית עין, באמת, ההסתכלות, אתה יודע, הקטנה שלנו, אפשר באמת להסתכל ש...
מרובה,
זה הפך פשוט לטיפה יותר מעוגל בצדדים.
אז לקחו את הפינות ובעצם עקו אותם, יצרו...
בדיוק, אז ששאלו את קניה, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, שאלו את קניה מה דעתו, הוא לא יעלב, כן. שאלו אותו מה דעתו ועל כל הבאז הזה שקרה, אז הוא אמר, לא מדובר פה רק בריבוע שהופך למעוגל, מדובר במותג שעובר שינוי ברוח ובאישיות שלו. בדיוק את אותם הדברים שאתה אומר, וזה נורא מצחיק, כאילו אתה אומר במילים אחרות, $300,000 הם שילמו לעשות מריבוע למעוגל. זה הסיפור, לא נגעו במילים, לא נגעו בשם, לא נגעו בפונט.
יש את הסיפור הזה שאתה תמיד אוהב, ש... להשתמש בו עם הפטיש.
אז זהו, אתה רוצה שאני...
אתן אותו, אני אשמח לצפר אותו, כי זה בדיוק מתקשר לנקודה הזאת.
זה בדיוק הנושא הזה. מדהים. אז בעצם, הרעיון הוא זה. למה הם באו פנו לאותו שיון, קארה, איך קראו לו?
קניה
ארה, כן. למה בעצם פנו אליו? מהסיבה הזאת שהוא מומחה במה שהוא עושה, פרופסור, מבין ויודע... ויודע איך לקחת את הדברים. לפני מספר שנים, אי שם בהולנד, הייתה יצרנית מכוניות, מאוד גדולה ומוכרת, מפעל שיש שם, ואחת המכונות המרכזיות, החליטה שהיא לא עובדת יותר, אוקיי? החליטה ככה, קמה בבוקר, שתתה את הקפה, המכונה עם עצמה החליטה שהיא לא עובדת. מה שקרה בעצם זה שהביאו מהנדסים, אנשי מקצוע, מקומיים, וכאלה שעבדו בתוך המפעל, לנסות לתקן. ניסו, עשו, שברו, הפכו, עשו, לא הצליחו לתקן אותו. אוקיי? לא משנה מה עשו, לא הצליחו לתקן.
עכשיו, בעל... המכונה לא עובדת.
המכונה לא עובדת, זה עשרות אלפי שקלים.
שווה הרבה כסף.
בדיוק. אז מה שקרה זה שבעל המפעל בא ופשוט חיפש, לא בהולנד, לא במקום איפשהו באירופה, את הבן אדם שבעצם ייצר את המכונה. אוקיי? הביאו אותו למפעל, התחיל ככה להסתכל שתי דקות, ככה בהה, הסתכל, ואז מה שהוא עשה, לקח פטיש, נתן שתי מכות באזור מסוים, שהוא החליט שתי מכות ככה, שתי נקישות כאלה יפות, פתאום,
פלב
אתה לא תאמין, זה התחיל לעבוד. בסוף העבודה, סוף התיקון שהוא עשה בעצם, לקח את זה, והגיש חשבונית, כמו שאנחנו עושים, יש לקוח, סיימתי, קבל חשבונית.
מה היה כתוב בחשבונית?
מה היה כתוב בחשבונית? היה כתוב בחשבונית $20,000, אוקיי? מה זה $20,000? אוקיי, הרי הוא בא...
שתי מכות.
בדיוק, שתי מכות.
$20,000 על שתי מכות?
אז היה, בדיוק, אז היה $2 על שתי מכות, $19,998 על ניסיון. זה היה בחשבונית.
על לדעת איפה לתת את המכה.
בדיוק, וזה הסיפור, זה בדיוק העניין. לדעת איפה לתת את המכה. לדעת איך אני לוקח את הברנד הזה, לאיפה, לאיזה קהל, לאיזה אסטרטגיה ולאיזה תהליך. זה בעצם הרעיון. אני מקווה שבעצם...
אז קני הערה ידע איפה לתת את המכה בשיומי.
זה בדיוק העניין. אולי אנשים יגידו, ידע לתת את המכה ב-300,000. לא, זה לא המכה שאנחנו מדברים עליה, אלא המכה שהוא הבין מה נכון, מה עובד, או מה ברוח התקופה, או איך לעגל את זה ולסדר את זה. לי ולך זה נראה אולי קצת, אנחנו אנשי מקצוע, כן, אבל נראה אולי קצת טיפשי, כן, סך הכל עיגל את זה. אבל שמתעמקים, שאנחנו יושבים ובאמת מתעמקים בזה, אנחנו מבינים שיש בזה הרבה יותר, הניסיון הזה, שהפרופסור הזה עבר והבין מה זה יכול לגרום לעין, להרגשה של אותו הבן אדם, זה מה שבעצם משנה. יש לנו עוד המון דוגמאות שכמו שיומי, אוקיי, יש לנו למשל, אתם מכירים, IDI, חברה לביטוח.
שם מיליון,
בדיוק, הם הפכו עכשיו עד לא מזמן ל-9. ויש לנו עוד דוגמה שכולם מכירים, או לפחות אמורים להכיר,
שהיא?
מיוזיקלי.
מיוזיקלי, כן.
נכון.
נכון, אתה צודק. מיוזיקלי וטיק טוק זה דוגמה מדהימה. לפני כמה שנים, מיוזיקלי, החברה שהיא חברה אמריקאית.
שלא יודע, מיוזיקלי זה לפני טיק טוק בעצם.
לפני טיק טוק, פלטפורמה שהיא על אותו בסיס טיק טוק של היום בעצם.
קנו אותה.
קנו אותה לפני מספר שנים. ענקית הטכנולוגיה הסינית שנקראה טיק טוק, קנתה בעצם את מיוזיקלי, ובהחלטה החליטו למתג את מיוזיקלי כטיק טוק. טיק טוק הייתה חברה של טכנולוגיה, היא לא נגעה כפלטפורמה, ובעצם הם החליטו שטיק טוק, טיק טוק כמו טיק טוק השעון, יהיה בעצם השם של המותג. עכשיו, מיוזיקלי לא הייתה פלטפורמה אנונימית. הכירו את מיוזיקלי, מיוזיקלי כבר התחילה לתפוס תאוצה, איך אנחנו יודעים שפלטפורמה תופסת תאוצה, שאנחנו כבר רואים משפיענים ומובילי דעת קהל בתוך הפלטפורמה, וכבר ראינו ניצנים של פלטפורמה שהולכת להיות פלטפורמה מסחרית.
יש המון היום סלבס כאלה ואחרים שהתחילו ממיוזיקלי.
שהתחילו מהמיוזיקלי, כן. שכאילו המיוזיקלי היה הבסיס שלהם, הם כבר תפסו שם תאוצה.
נכון.
וברגע שבעצם יצרו את הריברנדינג הזה, הפכו את טיק טוק לפלטפורמה שהיא רחבה, היא לא נוגעת רק בליפסינג, שהיו עושים במיוזיקלי, היו עושים ליפסינג לשירים ומעלים. היא משהו יותר רחב, היא רשת חברתית של סרטונים קצרים, עם אלגוריתם מאוד מאוד חכם. הם בעצם מתגו אותה כפלטפורמה שהיא יותר טכנולוגית, היא יותר נוגעת בכולם. אם מיוזיקלי נתן את הקונוטציה הזאת של שירים וריקודים וזה, טיק טוק נותנת לך פה הרגשה שזה לא רק. שיש שם המון המון ערך מוסף, תוכן שיכול לגעת בכל אחד.
לקח להם זמן, אבל. לקח להם זמן.
אין מה לעשות, מיתוג זה תהליך.
לקח להם זמן, כי עד היום, אם אתה אומר סתם לבן אדם שלא מכיר, מה, אני ארקוד? לא, זה לא רק ריקודים שם, זה הרבה מעבר, יש המון ערך. אבל מה שעובר לכולם בראש עכשיו, אוקיי, לכולם, בכמה הם קנו את מיוזיקלי.
מיוזיקלי נקנתה על ידי ענקית הטכנולוגיה הסינית ב... אתם מחזיקים?
אני מחזיק את הבקבוק.
מיליארד דולר.
מטורף.
פלטפורמה שנקנית במיליארד דולר, שעדיין לא היה לה את העוצמה שיש לה היום.
לא רק לא היה את העוצמה, היא גם לא הרוויחה שקל.
לא היה שם מערכת רווח.
בדיוק. לא היה כמו היום שטיק טוק יש כבר פלטפורמת פרסום.
דרך אגב, אפשר לפרסם באופן ממומן בטיק טוק, זה כבר מעל שנה.
נכון. נכון, אז זה מדהים. זה סיפור, אתה יודע.
זה כלי, ולדעתי זה משהו שצריכים לרחד לו פרק בפני עצמו.
מה? טיק טוק?
טיק טוק.
אם יהיה משהו מעניין בטיק טוק, אנחנו נעשה, כי אנחנו פה בדיגי טוק,
להזכיר לך. שזה רק אקטואליה, רק אקטואליה.
זה רק מה שקרה השבוע. אם זה לא קרה השבוע, אז זה לא מעניין. ואם מרק צוקרברג לא היה אומר את מה שהוא אמר, אז יכול להיות שהם מדברים היום על נושא אחר. אבל כרגע אנחנו מדברים על ריברנדינג.
אז אני רוצה לשאול אותך רגע.
דבר
איך
אליי.
אפשר לקחת את הנושא הזה של ריברנדינג ולמנף אותו בעצם בתוך הקמפיינים השיווקיים שלנו, בעצם לגרום לריברנדינג הזה להביא לנו בסוף מחירות.
תראה, או מחירות או לידים, בעצם אנחנו רוצים לקוחות חדשים. בעצם ריברנד, בעצם כמו שאמרת במילים אחרות, זה לחבר אולי שוק חדש, אולי לתת הרגשה חדשה. כשאנחנו עושים קמפיינים, הרעיון הוא להגיע תמיד לעיניים חדשות, לאנשים שאולי לא ראו אותי, או אם הם ראו אותי, אולי הם לא יתחברו בצורה כזו או אחרת למותג שלי. כשאני עושה קמפיינים, אני יכול לבנות, או בוא נגיד לטרגט, אוקיי? את הקהלים שלי. ברגע שאני מטרגט את הקהלים שלי, נורא קל לי להציע להם דברים חדשים ולהראות את הדברים החדשים. במקרה הזה, ברנד חדש, או מותג חדש, או עשיתי שינוי. לא מדבר איתך על, על שינוי, החלפתי, אני לא יודע מה, פסיק ושמתי זה, אלא שינוי, אוקיי? למרות שזה מצחיק, כי שיומי בעצם גם לא עשו שינוי משמעותי. אבל
הם עשו שינוי משמעותי בדעת הקהל עליהם, כן, אחרי שהם יצרו עם זה באז, אבל זה כבר נושא אחר.
נכון, אגב, מה שאני כן יכול להגיד, שה-300,000 האלה והבאז שיצא, אני חושב שהוא שווה הרבה יותר מ-300,000 שזה. אבל בעצם, אם ניקח את הברנד החדש, אם ניקח את העסק החדש, שאנחנו יוצרים, הריברנד שאנחנו עושים, ואנחנו גורמים לקהל שלנו, להכיר אותנו, אולי קצת לספר על עצמנו יותר, להציג את זה לעיניים חדשות, לקהל חדש, הדברים האלה רק יכולים לקחת אותנו למקום טוב, ומקום שהוא יותר נעים מבחינת הקהל למותג שלנו. אוקיי, אז מה שהייתי ממליץ בדרך כלל לעשות במקרים כאלה, ברגע שאני מוציא ברנד חדש, או ריברנד, אוקיי? אני אומר את זה כי אנחנו גם בתהליכים בדיוק כאלה במשרד.
גם של ברנד חדש וגם של ריברנד, שזה
כן,
מדהים.
בדיוק, אז פשוט להתחיל להוציא החוצה, להתחיל להוציא את הערך, להסביר גם לקהל למה עשית את השינוי, מה המטרה של השינוי, ולא לפחד לשים ממומן, גם אם אני עכשיו לא רואה את הרווח של זה, אוקיי? אלא לצפות לדברים לעתיד.
נראה לי שזה בלי קשר למיתוג מחדש או בלי מיתוג מחדש, לא לפחד לשים את הממומן הזה, גם אם אתם לא מרגישים אותו בטווח הקצר.
זה נכון, זה נכון. הרבה, אתה יודע, הרבה אנשים ועסקים באים ממקום של אני רוצה עכשיו, אם אני שם כסף, עכשיו אני רוצה תוצאות. וזה לאו דווקא הדבר הנכון, לפעמים יש דברים שצריך לבנות אותם לאט לאט, ואז הם יבואו. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד טובה לנושא הזה. יש לנו לקוח, הוא מתעסק בעולם התינוקות, לא נדבר כרגע על המוצר, וזה מוצר חדש, מותג חדש, הוא לא מוכר בארץ, והוא רוצה נורא למכור.
הוא נכנס לנישה שהיא מאוד מאוד עמוסה, עם ענקים, נכון. עם מותגים ענקיים, שהוא נכון. הולך להינחם בהם.
נכון. אז הסברתי לו שזה לא רק עניין של מחיר, המוצר יש לו עניין של רגש. אוקיי, המוצר הזה, אמא לא תשים או לא תקנה או לא תעשה לילד שלה, לילדה שלה, בלי שהיא תרגיש בנוח עם המותג.
שהיא תסמוך על המותג.
בדיוק, שהיא תרגיש בנוח, שהיא תסמוך. תגיד, אוקיי, אני רוצה לקנות את זה, זה לא רק המחיר. לאו דווקא 10 שקל יותר או 10 שקל פחות, 20 יותר, 20 פחות, זה מה שעשה את ההבדל.
דרך אגב, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים על עולם התינוקות ועל עולם הילדים, אז עולה לי שם של מותג שלא עשה בזמן את הריברנדינג, והוא היה במשבר תקשורתי מאוד גדול, ואם הוא היה עושה את המהלך הזה של הריברנדינג בזמן, יכול להיות שהוא היה איתנו עד היום. פרשת רימדיה שהתפוצצה. רימדיה לא נסגרה, לא סגרו את המותג. כאילו, לא, הם לא קיבלו צו מבית משפט, תסגרו את החברה, אתם לא יכולים יותר לעבוד. המותג קרס בגלל ההד התקשורתי שהיה שם. אם היו ממנפים את זה, נכון, ובעצם מייצרים מותג חדש בזמן ומייצרים הכל בזמן, יכול להיות שהיינו עם רימדיה עד היום, אמנם הוא יכול להיות שלא היו קוראים לזה רימדיה, אבל
דעת הקהל, היא שוכחת מהר מאוד, הקהל שוכח מהר מאוד את, את מה שקרה. מספיק שהם עשו ריברנדינג וחוזרים אחרי חצי שנה, הם לא היו זוכרים, אולי
נכון,
הכתבה פה כתבה שם.
יכלו להגיע גם כמותג חדש, out of the blue, אבל עם אותו מערך שכבר קיים להם עכשיו.
נכון, נכון.
אפשר גם לראות את זה בתוך IDI חברה לביטוח, שלפני רגע נגענו בה, יש ב-IDI חברה לביטוח את ביטוח ישיר, 9 מיליון, זה הכל זה ברנדים שונים, שבסוף מדברים על אותו מותג, למה?
פשוט פונים.
לקהלים שונים, כל מותג פונה לקהל אחר, וביחד IDI חברה לביטוח אוספת בעצם את כל הקהלים שהיא רוצה לגעת בהם, בפרסום שהוא הרבה יותר חכם.
הבנתי אותך. עכשיו, בעצם, אז איך עסק, אוקיי, עשיתי ריברנדינג חדש, איך עסק יכול בעצם לקחת או אפילו מראש, איך אני חושב על איך אני מחבר את הרגש שלי, של הלקוחות שלי, את הקצה שלי, לקוחות קצה שלי, למותג שלי. לאותו לוגו שאני עושה, לאותו עסק שאני עושה, לאותו ריברנד שאני עושה. איך בעצם אני מחבר את הרגש?
באמת החיבור הזה בין הרגש לבין המותג הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, לפני שאנחנו נוגעים בנקודה הזאת של הרגש והמותג, צריכים להבין לפני זה מי הקהל שלנו קודם כל, שזה הדבר, האבטר הזה, זה, קודם כל הציור של האבטר, אז יעזור לנו בכל השלבים אחרי זה. ברגע שאנחנו מבינים מי קהל היעד שלנו, השלב השני זה באמת להבין מה הערכים והמסרים שהחברה רוצה להוציא החוצה. תן דוגמה, אם אנחנו מותג אופנה לנשים, ואחד הערכים שיש לנו הוא העצמה נשית. זה ערך מאוד חשוב שאנחנו יכולים באמצעותו לעטוף את הסיפור של המותג שלנו בערך הזה שיש לנו של העצמה נשית, ובאמצעות זה, בקמפיינים השיווקיים שלנו, לא לדבר על המותג, לדבר בעצם על הערכים שלנו, על העצמה נשית, על כל מה שאנחנו מביאים לשולחן. מה שזה יגרום לאותה לקוחת קצה להרגיש שהמותג מדבר אליה. הוא לא מותג גדול, נוצץ, יוקרתי ומנותק. הוא מעניין אותו באמת מה קורה איתה. הוא מנסה להעצים אותה. יש פה איזשהו חיבור רגשי שמתבצע מתוך הנקודה הזאת שהלקוחה מרגישה שוואלה, חושבים עליי, מדברים איתי בגובה העיניים. וזה בדיוק, מקודם הזכרתי את נייק, אז באמת נייק, אם אנחנו נסתכל על כל התכנים השיווקיים שלהם מהשנים האחרונות, וניגע רגע בנישה הנשית במותג, הם מאוד נוגעים בעצמה נשית, בנקודות האלה של תהי חזקה יותר, תהי שלמה עם מי שאת. ודווקא בעולם של הגברים, הם כן ממשיכים לייצר את החיבור הרגשי, אבל באמצעות דברים שפונים יותר לעולם הגברי, כמו משפיענים שהם ספורטאים מאוד מצליחים, אנחנו יכולים לראות את זה בנייק עם ג'ורדן ועוד כל מיני סלבריטיז שהם לקחו אותם בעצם קדימה בפרונט של המותג, וזה בעצם מה שמחבר את זה, וזה גם ההבנה הזאת של אפשר לייצר מיתוג שהוא דינמי, שהוא מתאים בעצם לכל קהל בצורה שונה. יש לנו את נייק, Just Do It, אוקיי? אבל מתחת, בתוך המיקרו, אתה יכול לראות שיש כל מיני גישות שונות בתוך המותג על מנת להגיע לקהלים שונים.
אז בואו נסכם את הדברים. עסק, מתי כדאי לו לעשות ריברנד? לדעתך?
לדעתי
המונח... אם בכלל.
אם בכלל, כן. אם היום אנחנו רואים שהמותג חזק בחוץ, ובאמת בנינו למותג שלנו סיפור, בנינו לו ערכים, בנינו ספר מותג כמו שצריך, אז אם הכל תקין והכל רץ, ובאמת הכל עובד, המחירות עובדות, הכל עובד, אז אין סיבה לייצר ריברנדינג. כאילו, אלא אם כן, ממש, אתם לא יכולים לראות את המותג, כבר אתם חייבים איזשהו שינוי, עבר הרבה מאוד זמן. אבל אנחנו ניגשים לתהליך
של... השאלה זו באמת אם עושים את השינוי, כי אני לא מרגיש בנוח עם המותג, עם הצבעים, עם המסרים, או אולי בגלל שאתה פשוט רוצה לעשות...
רענון.
רענון, שזה הריפרש שדיברנו עליו.
כן, אז באמת, אם אתם בתור בעלי עסקים, באמת אתם מרגישים שהעסק הוא במקום טוב, אבל מבחינת הנראות יש מה לשפר שם, יש איך לראות יותר טוב, אז באמת זה המקום לריפרש. אבל... אם אתם מרגישים שיש בעיה הרבה יותר רחבה, שהיא בעצם העסק לא מצליח למכור, יש לנו בעיה בתדמית, בדעת הקהל, אז באמת יהיה אולי יותר נכון לייצר איזשהו ריפרש או ריברנדינג חדש למותג.
כן.
אז זה באמת המקום. זה צריך לבוא מתוך הצורך הזה שצריך לקרות משהו. אחרי שניתחנו בעצם את כל האופציות האחרות, שזה הקריאיטיב, המיקרו-קופי, הקופי עצמו, אם ניתחנו את כל האפשרויות האלה ואת הקהלים, והבנו שמשהו אחר משפיע על זה, אז כנראה שזה תמון בעצם במותג עצמו. ושם ממליץ להתוועץ עם משרד מיתוג שבאמת מבין ומכיר את התהליכים, בשביל שתעשו את זה נכון.
כאלה שעשו דברים דומים, ובעצם יכולים באמת לקחת את זה קדימה.
חשוב לזכור, מיתוג זה לא רק להחליף את הלוגו, זה ההבנה הרחבה של הצבעים, של פלטת הצבעים, של המסרים של המותג, של הסיפור שלנו, של מה אנחנו רוצים להביא בעצם איתנו, ואיזה השפעה אנחנו רוצים שתהיה על הרגע של הצופה שלנו.
הרבה לוקחים את זה גם למקום של האייקון, ועושים אייקון, ומשלבים את זה בכל הפרסומים שהם עושים, או צורה, או משהו שמשלבים את זה, ואז תמיד יהיה לי הזדהות עם הסמל הזה, עם הסגנון הזה. ואז זה יותר קל לי.
וזה גם מתקשר מאוד להבדל בין, בין בעצם המיתוג לבין המיצוב שלנו. כאילו, המיתוג זה מה מרגישים אלינו. המיצוב זה מה חושבים עלינו. היום שאני מעלה את הברנד, את השם של הברנד, מה הדבר הראשון שעובר ללקוח הקצה בראש?
כן, כן.
לדוגמה, אם אני אזרוק לך עכשיו קוקה קולה, מה הדבר הראשון שעולה לך?
קוקה קולה? טעם החיים.
טעם החיים. זה
חד משמעית.
כל בן אדם ששומע אותנו כרגע, זה החוויה. קוקה קולה כבר מזמן, 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 במקרה הזה, לא מוכרים לנו מוצר, הם מוכרים לנו חוויה.
נכון.
מוכרים לנו משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. זה טעם החיים. וזה בדיוק השילוב פה בין המיתוג לבין המיצוב.
כן. אז מה עוד יש להגיד? אז בוא נעשה מיתוג, בוא נעשה ריברנד וריפרש, ונשנה את העסקים ונרגיש את זה. סתם, אני ממליץ, אתה יודע, בגדול תמיד טוב לרענן, גם אם אתם סתם מרגישים שאתם רוצים קצת לראות אחרת, אולי יש לכם עסק, ואתם אומרים, אוקיי, אני רוצה קצת להרגיש
זהו,
אחרת.
זהו, זה באמת השאלה. השאלה היא אם רק מותגים גדולים ועוצמתיים צריכים לחשוב על התהליכים האלה של מיתוג וריברנדינג, או שגם עסקים קטנים, ה-SMBs, יכולים בעצם למתנף ולייצר תהליכים מיתוגיים חדשים.
תראה, אני יכול להגיד, אני יכול להגיד על, על מה קרה אצלנו, פשוט אחרי 4 שנים, החלטתי שבא לי להרגיש אחרת, בא לי להיראות אחרת, בא לי שהצבעים שיהיה לי הכל הרבה יותר, אתה יודע, מהודק ומסודר, זה מהמקום שלי. אוקיי, המסרים התעדכו, הדברים התעדכו, הסלוגן השתנה, היה איזשהו שינוי מבחינת הזה, כי תוך כדי תנועה...
המבנה ארגוני השתנה, הכל ביחד.
כן, מה שקרה בעצם זה ש... עוד פעם, מהמקום שלי, כי שוב פעם, אין נכון ולא נכון, יש מה נכון לכל אחד וכל העסק שלו.
אתה מצטנע, בוא נגיד, שים את הקלפים על השולחן. החברה גדלה, אוקיי? אריק דיגיטל גדלה, אני הייתה חברה שהיא הרבה יותר משמעותית, ורצית לחזק את המיתוג ואת העוצמה שלה.
זה נכון, אבל
יחדתי...
זה בסדר. העניין הוא שלא באתי ממקום של... זה היה אחת הסיבות, אבל זה לא היה הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית מבחינתי, היה לגרום למותג להרגיש מותג. גם בשפה שלו, גם בצבעים שלו, גם בתיק המותג שלו, בהכל, אוקיי? זה לאו דווקא, יכלתי גם עם הלוגו שהיה, שאגב, הרבה אמרו לי שהם אהבו יותר את הלוגו הקודם, אוקיי? וזה בסדר, אבל זה לא, לאו דווקא מה נכון להם, זה מה נכון לי, ואיך אני רואה את התהליכים ומה שקורה. אז בעצם, באמת אני ממליץ, מי שבאמת רוצה קצת לעשות רענון, שיעשה את זה, שלא יפחד, לא חייב רענון משמעותי ו-180 מעלות, הוא יכול לעשות רענון שהוא, אתה יודע, קצת צבעים, קצת דברים, פלט הצבעים, לשחק קצת, לשנות את האתר אינטרנט, לעשות כל מיני צבעים כאלה.
לחשוב על המסרים, הרבה מותגים לא חושבים על זה, כאילו, אוקיי, יש לי לוגו, יש לי צבעים, אני יכול לצאת החוצה. זה
נכון.
לא, זה לא שם, זה לא,
קצת יותר.
זה לא רק בוויזואלי, זה מה שאנחנו באים להגיד. המיתוג הוא לא בוויזואלי.
זה המסרים.
זה המסרים, זה השפה.
נכון.
השפה שהיא כל כך ייחודית למותג. אתה יכול לראות את זה באפל, לדוגמה. באפל יש קול אחד, זה הקול של המנכ״ל. אתה לא תראה אף בן אדם מאפל מתראיין בחוץ בתקשורת. אתה לא תראה בהשקות, אף אחד מדבר חוץ מהמנכ״ל. השפה של המותג של אפל זה השפה של המנכ״ל. שהיה סטיב ג'ובס, זה היה שפה של סטיב ג'ובס. המנכ״ל הנוכחי של צערי, אני לא זוכר את שמו. היום זה השפה שלו באפל. וזה בדיוק ההבנה הזאת. ובמיוחד במותגים שהם מותגים, בעסקים קטנים, שזה ה-SMBs, להם יותר קל להטמיע את השפה האישית שלהם בתוך המותג, מאשר בחברות עם אלפי ומאות אלפי עובדים.
כן.
אז זה בדיוק הנקודה, זה השפה, זה הסיפור, זה המסרים שלנו שפועלים לאותו לקוח קצה על הרגש, זה בעצם הסכמה הזאת שמרכיבה לנו את השיווק. את המיתוג, סליחה.
את המיתוג. יובל.
אז מה, איך נסכם לנו את מה שהיה היום?
עשינו הרבה סיכומים תוך כדי השיחה. כמו שאמרנו, באמת, אל תפחדו לעשות שינויים. זה לאו דווקא מיתוגים גם בתוך העסק, למרות שזה נושא אחר לגמרי. תעשו, תשנו, תזיזו, זה בסדר. תרגישו עם זה באמת בבטן שזה שם, תעשו את זה. במיוחד אם אתם רוצים לשנות את השפה ואת ההתנהגות של העסק, תעשו את זה גם. תתפסו בעל מקצוע שידע באמת לקחת אתכם למקומות שאתם רוצים, ותעשו את זה. So, זה המסקנה שלי במקומות האלה לפחות, מהמקום הזה, ואני רוצה להודות לך על הפודקאסט
לך.
השלישי.
אז אנחנו היינו דיגיטוק, הפרק השלישי שלנו, אני הייתי יובל גרודן.
ומה יהיה בפרק הרביעי?
בפרק הרביעי, זה תלוי מה יקרה שבוע.
נכון, אנחנו לא יודעים. מי שמאזין, באמת, חבר'ה, תבינו, אנחנו ממש קולטים מה קרה, ואנחנו עושים, אתמול נפל העניין הזה של, של הפייסבוק, אמרנו, יאללה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
ועשינו שינוי מעניין. 360 למה שאנחנו...
כן.
יכול להיות שתתאכזבו, יכול להיות שלא, אבל...
נקווה שלא.
תודה שהזנתם לנו, אני יובל גרודה, גרודה קונטנט אייג'נסי, איתי היה כמו תמיד, אריק פורמן, מריקס דיגיטל.
תודה רבה, תודה לכולם, ושיהיה יום מדהים.
וניפגש בפרק הבא.
דיגיטוק, הפודקאסט שמוצא, מנתח ומביא עד עליכם את כל מה שחם היום בעולם השיווק והתוכן.